צהריים טובים. אנחנו רוצים ללמוד כאן איזה משהו, בעזרת השם. אני מוסר גילוי נאות מראש שאני נוגע בדבר לגמרי, ואתם תבינו בהמשך במה דברים אמורים. חלק מהדברים זה דברים שדיברתי עם הרב מידן בשבת ובחג. בפרשת נשוא יש לנו... כלומדי נפש הפרשה ומחפשים תנועות נפשיות, אז יש לנו דמות שהיא מאוד מאוד מסקרנת, וזה הנזיר. נזיר, אדם שקיבל על עצמו גדרים כאלה ואחרים, לא בדיוק ברור כתוצאה ממה, רש"י אומר, משום מה משייך את זה מיד בגלל הסמיכות פרשיות, שלפני כן יש פרשת סוטה, אז רש"י מפרש את זה כסוג של תגובה הרואה סתה בקלקולה, הרואה סתה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. על כל פנים נזיר, זה תופעה מאוד מיוחדת, אדם שהחליט לפרוש מהרבה מאוד דברים, זה בעצם, כשקוראים את הפסוקים, זה בעצם דומה לכהן. אנחנו רואים שהוא אדם רגיל מישראל, מצליח להיות כהן, או אפילו כהן גדול, לזמן מה. בסדר? כשקוראים את הפסוקים בפרשת נזיר, אז הרבה מאוד דברים הם ברורים לנו. כמו העובדה שהוא אסור לו להיטמע למת, זה מובן. העובדה שאסור לו לשתות יין ושיכר, גם זה מובן. שבסוף התקופה הוא מביא קורבן, גם זה מובן. יש רק דבר אחד שהוא קצת משונה. שהוא נראה לכאורה הפוך מהתנועה של הנזירות, כי נזיר, נזר זה כתר, כן? הוא נכנס לאיזה... מימד פנימי באישיות שלו, הוא ודאי נכנס לאיזה מקום עמוק, למקום של קדושה וטהרה, ובכל אופן התורה מצווה עליו לגדל את השיער. פרה, כן, הפסוקים לפניכם, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר לנזיר להזיר לאדוני, כל ימי נדר נזרו תר לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני קדוש יהיה גדל פרה שיער ראשו. משמע שעיקר הקדושה של הנזיר תלויה בגידול השיער. פחות בזה שהוא לא שותה יין, כי לא לשתות יין זה משהו שהוא לא עושה. ועיקר הקדושה שלו תלויה בגידול השיער. ואנחנו גם מכירים את זה, אולי רגע תדלגו על רש"י כאן. סליחה, וגם כשהוא מסיים להיות נזיר, השיער שלו הופך לסוג של קורבן. בהמשך הפסוקים, וזאת תורת הנזיר ביום מלאות ימי נזרו, יביא איתו אותו אל פתח אוהל מועד, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, שזה מחזק את הסברה שאמרנו, שהשיער הוא המרכז כאן, ולא היין, אחרת היינו מצפים שהוא יצטרך להביא נסחי יין. הוא לא מביא קורבן יין, הוא מגלח את השיער שלו, שם את זה מתחת לאש, לדוד, וכאילו מקריב את השיער. השיער הוא קדוש, ואחרי זה הוא עולה לקורבן. וזה מאוד משונה. אנחנו רואים גם בפסוקים שמופיעים פה אצל שמשון, שזה מאוד מאוד ברור, שלמרות שהמלאך אומר לאימא של שמשון, כן, ואתה איש אמרינה, ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טמא, אז יש פה גם איסור שתיית יין, גם איסור אכילת טמא, כי הנה חרה, ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יאכל להושיע את ישראל מיד פלישתים. אז גם אתם רואים כאן בחלוקת הפסוקים, שאיסור אכילת יין וטמא זה מין הכנה, נכון? זה נאמר לאמא. למה? כי הילד יהיה נזיר, ומהי הנזירות? לא להתגלח. מורה לא יעלה על ראשו. זה ממש מגדיר שהעיקר בנזירות זה הסיפור של השיער. גידול השיער. אני לא רואה כאן בכיתה אף אחד עם שטריימל, אבל היו זמנים שכן, כן, הכוונה עם... עכשיו, למה זה משונה? זה משונה כי אנחנו, בלי יותר מדי לחשוב, בסדר? גם אם אנחנו נסתכל אפילו היום, מתי אדם מגדל שיער? בדרך כלל אדם מגדל שיער כשהוא רוצה להבליט את מה? להבליט את הצדדים החיצוניים שבו, בדרך כלל, גבר, כן? זה גם הולך עם גילאים מסוימים, זה הולך עם התנהגויות מסוימות. איזושהי הבלטה של החיצוניות, תכף טיפה נגדיר אותה, אבל זה גם מדרשים מפורשים, נכון? מה כתוב אצל יוסף? אז יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו הצון, והוא נער את בני בילה ובני זלפה. רש"י אומר, נער עושה מעשה נערות, מתקן בשערו, משחק עם השיער. ואחר כך, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, אומר המדרש, כיוון שראה יוסף את עצמו בכך, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, ואומר, ברוך המקום שהשכיחני בית אבי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל לך בשק ואפר, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך? הרי אדונך מזדבקת לך, מצרה לך, לקח כתיב, בתיזה של אדונה וכו'. ואז כאן כל ההמשך של המדרש. עכשיו, זה מאוד תמוע, למה דווקא אדם שהולך לקטע של נזירות, מצווים עליו לגדל שיער. היינו מצפים שיהיה הפוך, שיצוו עליו מה? לגלח את השיער. כמו שקורה אצל מי? אצל מי? אל תגיד כמרים, מה אתה אומר, תיקו את זה, זה הכל מזויף. כמו שקורה אצל הלוויים, כשהלוויים מוקדשים, אנחנו נראה את זה בהמשך הפרשות, כשהלוויים מוקדשים לעבודתם, אז הם מגלחים את כל שיער ראשם, נכון? את הכל, גבות, עיניים, ראש, הכל מגלחים וטובלים. עכשיו, למה זה ככה? בואו רגע ננסה להבין טיפה יותר לעומק למה זה ככה, ונעשה טיפה רגע איזה סדר בנושא השיער. תחשבו שאנחנו, זה מין בבושקה כזאת, בסדר? בבושקה. מה נמצא בפנים? נשמה. היא בפנים. מה עוטף אותה? גוף. מה עוטף את ה... עכשיו, אז ככל שהגוף הוא מרוכז וצמוד ומרגיש את עצמו, ככה יש יותר קשר עם הנשמה. אבל ככל שדברים בגוף מתחילים להיפרד ולהיות, אתה לא מרגיש אותם, זה נקרא בעצם צדדים חיצוניים, החצנה. כן? ככל שאדם הוא יותר כאילו ארוז בתוך עצמו, מרגיש את עצמו, אז הוא בעצם, יש סיכוי שתהיה יותר תקשורת בין הנשמה לבין הגוף. אבל חלקים שאתה לגמרי לא מרגיש אותם, אתה לא מרגיש בהם לא כאב וגם לא עונג ולא כלום, הם כאילו מנותקים מהאדם. החלקים האלה מופיע בקבלה, בהם יכולים להתאפס החיצוניים. ולכן מאוד מקפידים בקבלה שאדם לא יגדל ציפורניים, שהציפורן לא תעבור את הבשר. כי ברגע שהציפורן עובר את הבשר, אתה לא מרגיש אותה. היא כאילו, ואז היא לא מורגשת, היא מנותקת, כאן יכולים להאחז כל החיצונים, וככה גם השיער, כל עוד השיער, שיער קצר, אדם נוגע בשיער, הוא מיד מרגיש את הקרקפת, מיד הוא מרגיש תחושה שזה משהו מחובר. רגע ששיער הוא ארוך, אז אתה נוגע במשהו שהוא כאילו מנותק. אתה לא מרגיש אותו. הוא מנותק. יפה, שאלת בדיוק, אני התכוונתי לענות על זה, זה משהו כאילו מנותק, נכון? והניתוק הזה הוא בעצם ביטוי להחצנה. אדם שמחצין את עצמו, הוא בעצם נכנס לזה מהלך של ניתוק, הוא מתנתק מהנשמה, מתנתק מן האישיות, מגדיל את הצדדים החיצוניים שבו, מגדיל את המקומות שיכולים להיחס בהם חיצוניים, והוא עלול לכל כישלון, כולל יוסף, שברגע שהוא מתחיל לצלצל בשיער, עוד שנייה אחת באה עליו אשת פוטיפר. שואל ניצן, אם ככה, למה זקן? והתשובה היא, העמוקה, זה, האמת שזה ממש הזוהר שקראנו בשבועות, שהזקן זה משהו אחר לגמרי. כיוון הגדילה של השיער פה בגולגולת הוא החוצה. בסדר? אדם לא ייגע בו, יגדל ככה. כיוון הגדילה של הזקן הוא למטה. בעצם מה עושים בזקן? מגדילים מאוד את השטח הפנים של הפנים. במקום שהפנים יהיו קטנות, הפנים יהיו פתאום נהיות גדולות. מה שקורה לאדם שמגלח את הזקן, פתאום זה נראה שחתכו לו את הפרצוף בחצי. אז אדם שרוצה להדגיש את החלק של הפנים, שהוא החלק הפנימי באישיות שלנו, בסדר? הוא יגדל זקן. מי שרוצה להדגיש את החלק החיצוני, הוא יגדל שיער, כשרוב השיער גדל בכלל מהחלק האחורי. זה המסה של השיער, פה ומפה הוא גדל, הוא מאוד מאוד מגדיל את הצד האחורי שלו, ממילא את המקומות שיכולים להיחס בהם החיצוניים, ממילא הוא מסלסל בשיערו וכו' וכו'. אז אנחנו לא מבינים, אם כך, השאלה הראשונה היא, שאיתה אנחנו רוצים להתמודד, זה למה התורה מצווה על נזיר לגדל שיער. היה צריך להיות הפוך. בסדר? זה ברור? אחרי שהוכחנו באותות ומופתים שבעצם גידול שיער, רואים מיוסף, רואים מאוד אנשים, רואים מאבשלום, לא הבאתי כאן את אבשלום, גדל בשערו, וזה מסתבך בשערו. הגמרא, המשנה מסכת סוטה אומרת, אבשלום התגאה בשערו ונתלה בשערו. אתה רואה והוא אדם חיצוני, רואים שהוא מתגאה ביופיו, רואים שהוא בסוף גם מורד באביו, הוא עז פנים, הוא בן אשת יפה תואר. אז איך הגענו ממצב שגידול שיער נתפס באופן עקרוני כדבר שלילי, למצב שמחייבים את הנזיר לגדל את השיער? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אחרי שנבין את זה, האם האם מי שמאיתנו רוצה להיות היום נזיר, צריך בפועל לגדל שיער, או שיש איזו אפשרות אחרת? יש לזה אפליקציה אחרת. בסדר? אז קודם כל בואו נתחיל. מהשפת אמת. אגב, גם אצל שמשון רואים שהכל תלוי בשיער, נכון? גם בכתב המינוי, גם בחטא, לא כתוב שנתן לו לשתות יין, כתוב שהיא גיליחה לו את השיער, וגם בישועה כתוב היחל שערו לצמח כאשר גולח. אז זה ממש נראה שכל עניין הנזירות תלוי בשיער. אז אם אני רוצה היום להתקרב למקום של נזירות, להיות נזיר, אנחנו לא יכולים, את הרב הנזיר, אני יודע, אבל האם כדי להיות נזיר או כדי להיות בבחינה של נזירות חייב לגדל שיער, אחרי שנבין מה המשמעות של זה, או שישנה איזושהי אפשרות אחרת, ננסה להציע גם אפשרות נוספת על ידי איזו גזירה שווה שנעשה בין הפסוקים פה לבין פסוקים במקום אחר בספר במדבר. קודם כל בואו נתחיל עם העובדה, יכולתם לטעון זאת אומרת, נזיר זה אדם מיוחד, כמו שלא כולם כהנים, וכמו שלא כולם לוויים, אז לא כולם נזירים. אבל השפת אמת אומר שמדרגת הנזירות באיזשהו מקום שייכת לכולם. אומר השפת אמת במדרש, איש כי יפלי, הדא עוד הכתיב שוקב עמודי שש, זה העולם שהעמיד על שבעה עמודים ימי בראשית, עדני פז, שלושה, חוכמה, בינה ודעת וכו'. כי עולם הזה, הגם שהוא בטבע, אף על פי כן כתיב השם בחוכמה יסד הארץ. ונקרא עמודי שש, מלשון אבני שיש, הגם שנעשה מהמאמרים הטבעיים, מכל מקום יסודן גנוז בתוכן, אולי סודן, ולא נשתנו על ידי התלבשות הטבע, ועדיין מיוסדים על אדני פז חוכמה בינה דעת. וזה בחינת ששת ימי המעשה סגור השער. ואז נשתוקק קדוש ברוך הוא לבורותן, שהגם שיהיו בטבע לא יקבלו שינוי. וכן צריך להיות אדם השלם. נסביר את זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. העולם הוא עובד לפי חוקי טבע. בתוך חוקי הטבע נמצאים הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה הסוד של הניסים. מי שמתחבר אל הדיבור הזה יכול גם לשנות את הטבע. אז יש כאן איזה טבע, ויש פה איזה יכולת להתגבר או להגיע לפנימיות הטבע. כמו להתגבר על הטבע. בסדר? ויש לקדוש ברוך הוא ציפה שדבר כזה יקרה. שאנחנו נתחבר לחוכמה בינה דעת שבטבע. זה יכול להיות בעולם, זה יכול להיות גם באדם. מי זה באדם? אומר השפת אמת, כך צריך להיות האדם השלם. וזה מעלת הנזיר, שנתעלה בקדושה ככהן גדול, על ידי שהוא נזיר ונפרש ונבדל מאבלי העולם, חל עליו הקדושה ביותר. ולכן נאמר פרשת נזיר אחר כל המדרגות, שנבדלו הלווים והכהנים וכהן גדול על כולם. כן, הנזיר זה הוא יותר מלווים, יותר מכהנים, יותר מכהן גדול. יש נזיר, מה הוא עושה? הוא מצליח להתגבר על העניינים הטבעיים הכי הכי חמורים וחריפים. עכשיו, הטבע הוא, מה זאת אומרת להתגבר? הטבע לא לוקח שבועים, הטבע הוא טבע. זהו, יש חוקים בטבע, זה כמו שתגיד לי, בן אדם לא מת. אין לא מת, הטבע, בסוף יש חוק המוות. אומר לך, יש. יש אנשים מיוחדים שמצליחים להגיע למצב שבו הם מתגברים על הטבע בצורה מתמדת, או לפחות ל-30 יום או לשנה. טבעים חזקים מאוד של אכילה, של שתייה, של יצר עריות. דברים חזקים מאוד, מצליחים להתגבר עליהם. טוב, תגידו, זה אנשים קדושים. אומר השפת אמת, אף על פי כן, כל איש ישראל, במקום שהוא כפי שמירת הפנימיות, להיות סגור ונבדל, נקרא עמודי שש ונמצא בו הקדושה. וזה הנזיר יצא מן הכלל ללמד על כל הכלל. ולכן קדוש הוא להשם ראשי תיבות קהל. הנזיר מספר סיפור שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אצל כל אחד מאיתנו ישנה אפשרות להתגבר על כל מיני טבעים שזה נראה בלתי אפשרי לדבר עליהם. לדוגמה, לכולנו יש טבע לדבר. טבע להיות חברתי. הלכות לשון הרע זה הלכות נגד הטבע. נגד הטבע הנמוך שלנו. נגד הטבע. מיד המפגשים, מדברים כמה משפטים, ומיד אחרי זה עוברים לדבר על רובן, על שימון. אם מציבים לך את ההלכות האלה, אומרים לך, תקשיב, אתה מסוגל ללכת נגד הטבע. זה הטבע הפנימי העמוק שלנו, כמובן. אני מדבר כרגע ברמה הפשוטה. נגד הטבע הפשוט, הזורם. שלא... יש גם דברים שממש נפלאים מאוד. כן? שאדם חי עם אישה, אשתו, כן? והיא, חלק מהזמן, הם מותרים אחד לשני, חלק מהזמן הם אסורים. כי בזמן שהם אסורים, התורה לא דורשת מהזוג לגור בחדרים נפרדים או בבתים נפרדים. לא, לא, הכל בסדר, אפשר לגור באותו חדר, הכל זה, אפילו באותה מיטות, הכל בסדר, לא צריך לזה. ובכל אופן, אל תיגעו אחד בשני. זה דבר שהוא בלתי נתפס, איך זה יכול להיות? מה, אתם באים לעבוד עלינו, כן, אתם, זה לא יכול להיות הדבר הזה, מה, אתם באותו חדר, באותו זה. זה כאילו להסתכל לטבע בעיניים ולהגיד לו, אני שמה לך פס. אני כאילו, עכשיו זה, מי שלא מכיר את הסיפור הזה, הוא לא מאמין לזה, שדבר כזה אפשרי. הגמרא מתארת כל מיני סיפורים מאוד מיוחדים בהקשר הזה. לדוגמה, יהויכין, כתוב עליו, שהוא היה בבור, ואז נבוכדנצר, שלקח אותו בשבי, הוריד לו את אשתו, כדי שהיא תתעבר והם ילדו ילד שימשיך. הוא רצה שיהיה מישהו שימשיך. ואז כשהיא ירדה, המדרש אומר שהיא ראתה דם. אז היא אומרת לו, כששנה אדומה ראיתי. אז הוא פרש ממנה. יצא בת קול ואמרה, אם הייתם ככה מתנהגים בירושלים, לא היה ירושלים נחרבת. העלו אותה, היא טבלה, חזרה, מזה נולד זרובבל, בן שאלתיאל, בן יהויכין. לכל אחד מאיתנו יש את האפשרות הזאת, את הפוטנציאל להיות נזיר. או בחינת נזיר. ולכן הנזיר הוא יוצא מן הכלל שבא ללמד על הכלל, ולכן קדוש הוא להשם, ראשי תיבות קהל. ואני קורא גם בשפת אמת השני, וזה בחינת נזיר כי יפלי, שגובר בו כוח הנשמה, שהוא בחינת פלא. אנחנו רואים את זה כל יום באשר יצר, נכון? רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. מה זה מפליא לעשות? כשהחלק הרוחני, אומר הרמ"א, נקשר בחלק הגשמי ומכוון אותו, שקושר רוחני בגשמי. אז גם הנזיר עושה כאן איזה פלא. מה הפלא? הוא כל כך גובר בו כוח הנשמה, שהוא בחינת פלא, כמו שאמרו חז"ל, מפליא לעשות, שקשר הקדוש ברוך הוא נשמה בגוף. וכשגובר בו כוח הנשמה, בא לבחינת אהבה רבה, ושוכח כל תענוגי העולם, כמו שכתוב, ועמך לא חפצתי בארץ. זה נזיר. עדיין לא ענינו על השאלה, אז למה הוא צריך לגדל שיער? לכאורה שיגלח את השיער, שיהיה כל כולו כנוס פנימה. כדי להבין למה הוא צריך לגדל שיער, אני אנסה רגע לעשות איזה גזירה שווה. הפסוק אומר, כל ימי נדר נזרו, אני עכשיו צובר נתונים. כל ימי, ותזכרו שאנחנו בנפש הפרשה, אז אנחנו צריכים בסוף להגיע ממש למסקנות הנפשיות. כל ימי נדר נזרו תר לא יעבור על ראשו, אדונות הימים וכו'. קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו. קדוש, גדל. מה זה מזכיר לכם? מה? מסכים? גדילים. של מה זה? שעליה נאמר ואיתם, קדושים לאלוהיכם. עכשיו, המילה ציצית בעצמה, מה המשמעות שלה? מה המשמעות שלה? תראו את רשי, רשי על ציצית אומר, קודם כל, באמת, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תכסה בה. גדילים, רשי, דלגו רגע על כתב הקבלה, ועשו להם ציצית, סליחה, קודם כל בוא נראה מה זה גדילים. מה זה המילה גדילים בכלל? גדילים, אומר הכתב הקבלה, לרזל הוא חלק מן הציצית הסמוך לכנף הבגד, שכורכים חוט אחד. על שער שבע החוטים, ובזמן התחלת הייתה כריכה בחוט תחלת ובחוט לבן, והיו באמת כן קליעה, ובלשון הרמי קוראים לקליעה גדיל, אז במקום להגיד גדילים אתה אומר צמות. בסדר? כאילו צמות תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך, אתה עושה צמות, הצמות האלו גם נקראות ציצית, מה אומר רשי? ועשו להם ציצית על שם הפתילים התלויים בה, כמו ויקחני בציצית ראשי. כמו ציצית הראש, כמו תחזקל תפסו מהראש, ולקחו אותו, כן, למסע נבואי בירושלים. אני מזכיר לכם שכל פרשת נזיר נאמרת כפרשה עוקבת למה? לפרשת סוטה. הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן העין. כלומר, זה סוג של איזו התמודדות עם עניין של עריות מאוד מאוד חזק. ועל מה מגיעה פרשת ציצית? ולא, תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, יש פה שתי פרשיות שמוקבלות ביניהם במילה גדילים, גדילים, גדל. גדילים, צמא, נזיר, מגדל צמא. מוקבלות ביניהם גם על ידי המילה ציצית, כי הנזיר מגדל את ציצית הראש, ואנחנו הולכים עם ציצית הבגד, ושניהם גם מגיעים באותו הקשר של נושא. נזיר מגיב לפרשת סוטה, ציצית מגיבה לפרשת תטורו וכולי, ושניהם בעצם עוסקים כנראה באותו נושא. אז כבר אנחנו יודעים איזה סוג של איזה פתרון, כלומר, אם השפת אמת דיבר על מדרגת נזיר, ששייכת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כנראה זה לאו דווקא לגדל שיער, אלא לשים ציצית. אם אנחנו עושים את הגזירה השווה הזאת. אבל אנחנו עדיין לא מבינים למה. אנחנו עדיין תקועים בשאלה הראשונה, מה יש שם? אז אולי אני אגיד את זה בעל פה, ואז ניכנס פנימה. בסדר? אני רוצה להגיד לכם את זה באמת בכל ליבי, קחו את זה מהמקום הכי זועק. אתה רוצה ללכת נגד הטבע? מי אתה? איזה עזות וחוצפה ויהירות כאילו וגאווה שאדם הוא ילך נגד חוקי הטבע. אתה תכנס לים, תתחיל לשחות ותצלח את הים בלי כאילו זהו, הוא היה מבקע לפניך. זה דרמה, זה מטורף לגמרי. שאדם יצליח בעצמו ללכת נגד חוקי הטבע החזקים ביותר, התאוות החזקות ביותר. זה בלתי אפשרי. אלא אם כן מה? אלא אם כן מישהו עוזר לך. מישהו תופס אותך מלמעלה. זה לא למצבים רגילים. מצבים רגילים אדם יכול להסתדר לבד. זה למצבים שבהם יש תאוות חזקות. שמה לבד אתה לא יכול. בואו נחזור רגע לשמשון, זה הרי ההפטרה של הפרשה. איפה שמשון עובד? מה הוא עושה שמשון? זה הרי תוכנית לא תאומן. הקדוש ברוך הוא אומר לשמשון, אתה תלך, והכל כתוב, ואביו ואמו לא ידעו, כי מאדונה הוא כתואנה ומבקש מהם פלישתים. הוא אומר לו, אתה תלך לפלישתים. אתה תתחתן איתם, תהיה שם עם כל הבנות בקשר, תיכנס שם לכל הפאבים שלהם, לכל הזה שלהם, תיכנס שם בתור סמוי, ושם תקע אותם בפנים, אף אחד מהם לא יעלה על הדעת, אתה יהודי בכלל. ולכן הם לא ינקמו בעם ישראל, כי זה לא ייראה להם. טוב, בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא צריך להיות עם האדם הזה, נכון? נעשים לו ניסים לשמשון. כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתו, הוא צריך להישאר במה? בקדושתו. מה עוזר לו? זה בלתי אפשרי. אדם רגיל שנכנס לתוך מבוא הטומאה והטינופת, הוא תוך שנייה נשטף. זה נגד הטבע, אדם נמצא בתוך פלישתים, בתוך זה. מה, הוא יישאר ככה כל היום צדיק בספר? מה? חייב עזרה. זה כמו אדם שצולל איזה, לא יודע, מעומק 200 מטר. הוא חייב חליפת המודעים. אחרת המים ימחו אותו. אז שמשון מגדל שיער, ותחשבו מה קורה כשמישהו יש לו שיער אסוף וקליעה, התחושה הפיזית היא בדיוק הפוכה מה שתיארנו מקודם. כשהשיער הוא מדלדל כזה, אז אתה יכול לתפוס וכל זה, אבל כשאתה אוסף את השיער, ומי שיש לו שיער ארוך, בדרך כלל נוטה לאסוף אותו לצמא, לכן גדל, אני רוצה לטעון, שגדל יהיה פר השיער ראשו, גדל הכוונה גדילים שהוא צריך לקלוע אותם, אז התחושה היא שהוא כל הזמן מוחזק מפה כלפי מעלה. כל הזמן משהו מחזיק אותו. מספרים מלא על אחד מהרבס, הרב מאלכסנדר, שהוא היה הולך לטבול. היה טבל קבוע, גם בחורף היה טובל, והנהר היה קפוא וכל זה, רואים אותו הולך, מגיע לאיזה מקום שהפתח, טובל וחוזר וככה כל זה. והחסידים גם כן רצו, והם הלכו והחליקו שם בנהר, קפו, החליקו, נפלו, שברו פה שם. כשחזרו, שאלו אותו, תגיד, איך לא נפלת? אז הוא אמר להם, כשקשורים למעלה, לא נופלים למטה. אם אדם מרגיש שהוא קשור למשהו חזק, שתופס אותו מלמעלה, הוא לא נופל למטה. זה נועד למצבים מורכבים. מצבים רגילים שהם לא מתנגשים עם הטבע, בסדר גמור, אבל כשאתה מנסה ללכת נגד הטבע, בעיקר נגד חוק החוקים של הטבע, מהו חוק החוקים? עריות. הרצון כאילו להמשיך את הקיום, שהוא חזק מאוד, מסובב את כל האנושות על האצבע הקטנה, אתה רוצה להתמודד מול הדבר הזה? לבד? לבד? וואלה, אתה אף על עצמך רציני. אתה באמת חושב שאתה יכול לבד? אתה צריך עזרה. נזיר פורש לגמרי. אבל גם כל אחד מאיתנו זקוק לעזרה. מהי העזרה? הנזירות שכל אחד לובש על עצמו, מהי? ציצית. מה? חכה, תכף נגיע, אל תדאג. אתה יכול לתת תקועת הנחה שאנחנו נגיע לזה. השמשון, כשהשיער שלו חוזר לצמוח, הוא חוזר להיות אחוז מלמעלה, חוזר לו הכוח, הוא יכול לנקום, הוא יכול להפיל את הכל, הוא יכול שוב ללכת נגד הטבע ולהפיל את הבית על יושביו, וגם להתאבד. וגם גם להתאבד זה נגד הטבע. כל אדם אוהב לחיות. יש לו כאילו כוח עצום. אז זה הנזירות. תראו מה אומר רב צדוק ורבי נתן מיד אחר כך. העצות למחשבות זרות וירורים ומצוות ציצית ותפילין. כמו שאמרו, בשכר עם איכות והצרוך נעל, שאמר אברהם למלכי צדק, זכו בניו לחוט של תכלת ורצועה של תפילין. למה? בואו רגע, ננסה רגע למקד את הנקודה. אברהם אבינו חוזר מהקרב עם ארבעת המלאכים, מביא איתו את כל הרכוש, את כל הנשף וכו'. מלך סדום יוצא לקראתו, אומר לו, תן לי הנפש והרכוש, קח לך. בוא תהיה מיליונר. זה רגע מכונן בחיים של אברהם. אברהם ברגע הזה אומר לעצמו, מה התכלית שבגללה באתי לעולם? עכשיו, זה ניסיון קשה, אף אחד מאיתנו לא היה, אולי, אני מניח, לעמוד בכזה ניסיון, מיליוני דולרים, שמים לך הר של מיליוני דולרים, ואתה יכול עכשיו עם ההר הזה לעשות הרבה מאוד דברים, אבל ברגע הזה אברהם יודע לדייק ולהגיד, בשביל מה באתי? מה הסיפור שלי? באתי להיות אדם עשיר? או באתי לפרסם את האמונה בהשם אחד ולהיות עמוד אש מוסרי? ברגע הזה הוא יודע לדייק את הנקודה, את התכלית שלו, ולהגיד, לא לוקח כלום. בזכות הדבר הזה הוא זכה שהבנים שלו יקבלו איזו עוצמה של חוט שמזכיר להם את התכלית. מהו החוט הזה? חוט תכלת. זה פסוק מפורש. וקשרתם אותם לעוד, נכון? איך זה הולך? ונתית הכנף להתחלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו. וזכרתם את כל מצוות השם. את מי זה אותו? ציצית הרי זה לשון רבים. אותו זה החלק שהוא יחיד בציצית. מי זה אותו? הפתיל תכלת. כלומר, זה משהו שבזמן שהאדם מתחיל להיות מוטה על ידי כל מיני תאוות חזקות, זה איזה מין מכה כזאת שמזכירה לך את התכלית. רגע, למה באתי? כמו אברהם. אומר רב צדוק, כי שורש כל הדמיונות ומחשבות זרות הוא רק בלב חומד לענייני עולם הזה. אבל ענקים מזה לגמרי כאברהם אבינו עליו השלום, שמידתו זיכוך האבות והתאבות בלתי להשם לבדו. אברהם זיכך את כל האבות שלו, שיהיה רק לקדוש ברוך הוא. נתברר אז, כמו שנאמר, עם ייחוד והצרוך נעל, ולא תאמר אני ישבתי את אברהם, כי לא רצה בשום דבר מענייני העולם הזה, רק מה ששם יתברך ייתן לו. הוא לא רוצה לו אישה אחרת ולא ממון אחר וכו'. בשביל כן, זכו בניו לשתי מצוות אלו השומרות אותם גם כן מזה. בציצית מפורש, הוא ראיתם אותו, את התכלת, ולא תטורו. ולשון לא תטורו, משמע, לא שיעקר הערעור מהלב לגמרי. לא, זה מדרגת צדיקים, שבכלל לא מערערים. לא, אלא יהיה לך ערעור, אבל במקום שזה ילך אחרי הטבע הרגיל, שהלב מערער, והעין חומדת, וכלי מעשה גומרים, אתה תצליח ללכת נגד הטבע ולדחות את הערעור. רק שיהיה בכוחו לדחותו. כי כל זמן שהאדם נזכר בעול מלכות שמיים, שהאדם נזכר שהוא תלוי למעלה, ועול תורה ועול מצוות שעליו, יכול בקל לגעור ביצר ולדחות כל מחשבת חוץ מזה. רק פעולת היצר להשכיחו מזה. כמו שאמרו, דבשת יצר הרע, לית דמטקר ליצר הטוב. כן, אין, בזמן התאוות אין קושיות. ואדם לא זכה בכל שהמחשבות טובות של ייחוד הבורא ידבח נשכחות מן הלב, ואין נזכר מהם, ועל זהו מצוות ציצית להזכירו. כלומר, מצוות ציצית זה חוט תכלת, אבל מאיפה הוא נמשך? זה מין חוט סנפלינג שיורד מהשמיים, ומזכיר לך, או, אתה לא לבד, מה קרה לך? תפוס, תפוס, אני כבר ירים אותך, רק תחזיק, רק תחזיק, לכן הוא בצוות תכלת, תחזיק, אני ירים אותך. לבד אתה לא יכול, אם אתה תלך לבד אתה תיכשל, האדם לא יכול ללכת נגד כאלה תאוות, זה מאש. אני מבשר ודם. אז הקדוש ברוך הוא שולח לנו איזה תכלת כזאת, חוט, מחזיק אותנו בציצית הראש ושולף אותנו משם, אם רק נשים את זה עלינו. ועל זהו מצוות ציצית להזכירו, כמו שמובא בזוהר, שהוא הרצועה לאלקה בישה, ומעורר את היראה על האדם. תחלת זה יראה. לבן זה חסד ותחלת זה דין. מה שמזכיר לך, כשאדם נמצא בזמן של מבחן, אם תגיד לו, לא, אבל זה לא כדאי, לא ייקח. הוא צריך לחוות דין. לא, כמו שראינו במדרש, יעקב אמר ליוסף, כל האחים שלך יהיו על החושן, ואתה תהיה רואה זונות. מתאים לך? ככה, בפנים. כי מילים טובות לא יעזרו כאן. זה טוב לכיתת אמונה, אבל כשאדם נמצא מול מבחן, הוא צריך איזה יראת עונש כזאת. זה התחלת. איפה אתה מול התכלית? התחלת כמו הנזירות באה לעזור לנו. במצבים שאנחנו עלולים להיקשל בהם, שמישהו ימשוך אותנו מלמעלה. לא את הכל אנחנו יכולים לבד. זה סוג של גאווה של האדם. לא, אני אסתדר, אני אצליח. מה תצליח? איך תצליח? זה בלה כבר אלף כמוך. יותר גדולים ממך. אם לא תבקש להיעזר, אם לא תחזיק איזה חוט, זה ייקח אותך. זה כוחות הכי חזקים בעולם, זה יצר הרעיות, זה התעשייה שמגלגלת הכי הרבה כסף בעולם, יותר מספורט, יותר מהימורים. זה פורנוגרפיה. אתה תתמודד מול זה לבד? בלי ציצית? בלי נזירות? כאילו, בלי מישהו שימשוך אותך מלמעלה? ועל ידי זה מתבטלים כל חמדות העולם שנזכר גם כן מיראת העונש על ידי חוט התחלת, ואין צריך לומר מיראת הרוממות על ידי חוט לבן. כן, זה כבר שלב הבא. גם רבי נתן מדבר ככה. תחלת, בחינת, תחלית. כמבואר. ועל זה נאמר, וראיתם אותו. שעיקרו נאמר על התחלית, על התחלת. היינו, שצריכים לראות ולהסתכל מאוד על התחלת. שהיא בחינת תחלית, כי תחלת דומה לים וכולי עד כיסא הכבוד. שמעתי את זה מהרב מדן, למה אומרים תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד? כשמשה רבנו ירד מהר סיני, האמת ששמעתי את זה מכמה אנשים, אני כבר לא יודע מי אמר את זה, טוב, שמעתי פעם אחרונה ממנו. כשמשה רבנו ירד מהר סיני עם הלוחות, בסדר? עכשיו, הלוחות הם, משה רבנו יורד מלמעלה, עם ישראל נמצא למטה. הלוחות ממה הם עשויות? איזה אבן? אבן יהלום. אבן ספיר כזאת. עכשיו, האותיות חקוקות, נכון? חקוקות. אז כשעם ישראל מסתכל, מה הוא רואה בעצם? איזה צבעים הוא רואה? הוא רואה את הלבן של היהלום, ואת האותיות, באיזה צבע הוא רואה אותה? תחלת. אז כשאדם מסתכל בצבע תחלת, הוא נזכר בלוחות, נזכר באותיות הלוחות, שדומות ל... כן. עכשיו, זה פסוק מפורש, כתוב, נכון? ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר, בסוף פרשת משפטים, שבעצם הוא מתאר מה הם ראו, ויחזו את האלוהים, ותחת רגליו, כמעשה השמיים, נכון? כלבנת הספיר, הם רואים את הספיר לבן, וכעצם השמיים לתואר, זה הביטוי של התחלת, הם רואים תחלת. אז כשאתה אדם רואה תחלת, הוא נזכר בזיכרון הקולקטיבי שלנו, הוא נזכר בלוחות הברית, הוא נזכר בכיסא הכבוד, הוא נזכר באותיות לוחות הברית. כשאתה נזכר במעמד הר סיני, יש סיכוי שתצליח לנצח את התאוות. אז הציצית היא הנזירות של כל אחד ואחד מאיתנו. היא הגדיל, היא הקליעה. ככה הוא אומר. תחלת בחינת תכלית, כמבואר, ועל זה נאמר, וראיתם אותו שעיקרון נאמר על התכלית. היינו צריכים לראות ולהסתכל מאוד על התחלת. לא לאן, מאוד. שהיא בחינת תכלית, כי תחלת דומה לים עד כיסא הכבוד, ששם שורה כבודו. יתברך מבחינת אור אין סוף, שהוא מבחינת תכלית, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, דהיינו, שלא יסתכל מן הצד על אבלי העולם הזה, אבל איך אפשר? הייתי עכשיו בתל אביב יומיים, בחג, כן, במלון על הים. אז הייתי שם, לא לקחת את המשפחה לבית מלון, כן, היה איזושהי שליחות לתיקון בתל אביב, וכו' וכו', בתי כנסת שם, אבל עדיין זה תל אביב, כן. אז בהתחלה, בשבת, באתי עוד עם חליפה וזה. ביום טוב כבר הוצאתי את החולצה החוצה ואת הציציות הכי ארוך שאפשר, את הזה, וככה שמתי אותם ביד, אני הולך ברחוב, מסתכל על התחלת, כי זה, חוף, זה לא רק חוף הים, זה כל החוף הים וכל הקילומטרים לידו. תצליח ללכת עם ראש למטה, תצליח ללכת בלי להסתכל, כאילו זה מעבר לכוחו של בשר ואדם רגיל, אני חושב, אם אין לך איזה חוט שמחזיק אותך. אתה מסתכל על התחלת, יש שם גם ים, אתה יכול להסתכל על התחלת, דומה לים, כיסא הכבוד, כן?
מישהו כותב את זה, הוא לא מכיר את התחלת.
הוא לא מכיר, הוא לא מכיר עדיין. רק דהיינו שלא יסתכל מן הצד על הבלי עולם הזה, רק יכוון ראייתו ויסתכלו אל התכלית לבד, שהוא בחינת תכלת כנזכר לאל. ועל זה ממשיכים אור האור מהתכלית לתקן מבחינת המלבושים שהם הכלים, כדי שיוכל לקבל אור מהרישים וכולי, שמשם כל התורה כולה. אז אם כך, פרשת נזיר שנמצאת אצלנו, שזה מין תגובה למעשה הראיות, אנחנו מקבלים אותה בעצם באיזה מין גזרה שווה על פרשת ציצית. שזה מין נזירות מתמדת, כמו שאמר השפת אמת, שזה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו, קדוש יהיה לך, זה ראשי תיבות קהל. ואחד הסיפורים המדהימים שמבטאים את זה, איך אדם שכל ההגנות שלו קרסו. אתה יודע, יש לכל אחד מאיתנו יש הגנות. רימון, נץ פארק, לא רק, אבל כאילו יש לנו הגנות נפשיות, איך אני לא עושה. יש מצב שפתאום אדם פוגש את עצמו, והוא קרס לגמרי, וברגע הזה שהוא קרס, מה שהציל אותו, זה ההגינה של החבל הזה שנקרא ציצית. של התחלת. תראו, זה ממש, זה הסיפור הראשון שהגמרא מביאה על התחלת. תנו רבנן. חילזון זה, מנחות ממדלת, גופו דומה לים, חילזון זה בעצם הארגמון כקוצים, גופו דומה לים ובריאתו דומה לדג, ועולה אחד ל-70 שנה, ובדמות צובעים תחלת. לפי כך דמיו יקרים. תני אמר רבי נתן, אין לך כל מצווה קלה שכתובה בתורה, שאין מתן שכרה בעולם הזה. ולעולם הבא איני יודע כמה. צא ולמד במצווה ציצית. מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. זה היה המצווה שלו. היה דבוק בציצית. התחלת הכוונה. בהמשך נראה שהאדם הזה הוא לא סתם אדם, אלא הוא בחור ישיבה. לא פחות ולא יותר. יש לו רב גם, לאדם הזה. אתם תראו בהמשך. שמע שיש זונה אחת בקרחי הים שנוטלת 400 זהובים בשכרה. שיגר לה 400 זהובים וקבע לה זמן. מה קרה לו? פעם למדנו את הסיפור הזה לעומק, אבל עכשיו בקצרה. משהו התפרק אצלו. הוא כנראה, מה זה, כל החיים אני בישיבה, כל החיים אני זה, יאללה, אני רוצה ליהנות מהחיים. הוא התפרק. והוא הולך על ה... אם ליהנות עד הסוף. אם אדם יוצא, אז הוא נופל עד הסוף. קבל הזמן. כשהגיע זמנו, בא ישב אצל הפתח. נכנסה שפחתה ואמרה לו, אותו אדם ששיגר לך 400 זובים, בא וישב על הפתח. אמרה, ייכנס ונכנס. הציע לו שבע מיטות, ששקל כסף ואחת של זהב, ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועלונה של זהב, ועלתה וישבה על גבי עלונה כשהיא ערומה. אתם יודעים איך קוראים לזה? זה שפה, זה ככה עובד יצר המין. כל הזמן להגדיל את הריגוש. הנה עוד מיטה, ועוד סולם, ועוד מדרגה. לא בבת אחת אתה נותן את הכל. זה מה שיוצר את הוואה. את הזה. אתם יודעים איך זה עובד התעשייה הפורנוגרפית? שלא תדעו, כן, אבל רק עדכון. הם נותנים לאנשים סרטים בחינם. בהתחלה. וצורכים את זה. צורכים, כן? עכשיו, אחרי שאדם צריך את זה פעם אחת, הוא צריך משהו יותר, כי זה כבר לא מרגש אותו. היותר עולה כבר כסף. ואז הוא מכור. אז הם מציעים לאדם מיטה עם כסף, ואז עוד סולם. למעלה מחכה הזונה הערומה על, על המיטה של זהב. אבל בדרך הוא כבר צריך להתחיל לשלם. והבן אדם הזה הוא מתפרק. זהו, הוא גמר. הוא כבר הגיע, הוא כבר נכנס. הוא הגיע עם ציצית. אף הוא עלה לישב ערום כנגדה. באו ארבע ציציות וטפחו לו על פניו, נשמט וישב לו על גבי קרקע. יצא לו כל החשק. יצא לו. באה הציצית ונתנה לו, נתנה לו איזה מכה, אמרה לו, מה קרה לך? מה התכלית שלך? מי יכול להתמודד עם אדם בכזה מצב שכל ההגנות שלו התפרקו? רק חוט אלוקי, נזירות אלוקית שנשלחת לו. עכשיו, היא מופתעת, אף פעם זה לא קרה לה. כן, במקצוע הזה זה הפתעה. אף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע, אמרה לו, גפה של רומי, נשבעה לו, תדמיינו את הסיטואציה, שניהם ערומים, הוא עם ציצית עליו, והיא יושבת לידו, ומנענים את הדו-שיח הזה, שאיני מניחתך, שאז תאמר לי, מה מום ראית בי? אולי זה פגע מקצועי? לא, אולי אני צריכה... אמר לה, העבודה לא ראיתי אישה יפה כמותך, אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוהינו בציצית שמה. הוא כתיב בה, אני השם אלוקיכם שתי פעמים, אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד לשלם שכר, עכשיו נדמו עליי כארבע עדים. אמרה לו, איני מניח אחת שתאמר לי מה שמך, מה שמירך, מה שם רבך, ומה שמדרשך שאתה לומד בו תורה. היה כתובת, זה. נתן בידה. אני כרגע לא נכנס, למדנו פעם את הסיפור הזה לעומק, הוא גם הפך גם אותה, טלטל אותה. עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות ושליש לעניים, ושליש נטלה בידה, חוץ מאותם הצעות, הוא בת לבית דרשת רבי חייה, ואמרה לו, רבי, צווה עליי ועשו מגיורת, כי הוא חשף בפני העולם של תכלית. אמר לה, ביתי, שם היה חטאת בך תלמידים, הוציאה כתב מידה ונתנה לו, אמרה לו, זכי במקרך, אותן מצות שהציע לו באיסור, הציע לו בהיתר, וזה מתן שכרו בעולם הזה, לעולם הבא, איני יודע. אומרים שזה התנא, רבי נתן, זה הוא בעצמו. לכן קראו לו נתן צוציתא, שהוא התגבר על... נתן צוציתא על שם הציצית. בסדר? זה... מה? איך? כן, עוד סיפור. אז זהו, זהו בעצמו. אז איך זה יכול להיות שאדם ככה מתגבר? איך אדם הולך נגד הטבע? אין דברים כאלה, זה הטבע, הוא חזק מהכל. יש דבר כזה. נזיר הולך נגד הטבע. הוא קלוע וקשור למעלה, ולכן הוא מצליח להתגבר. כאילו האמירה היא בעצם אדם שנוזר נזירות, הוא לא אמור להצליח. כי הוא נוזר נגד הטבע. רק אם הוא קושר את עצמו למעל הטבע, דרך הנזירות, ואנחנו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו כל מיני מצוות שהם גם כן איזשהו הליכה נגד הטבע, היכולת שלנו להתמודד איתם זה להיעזר. להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני לבד לא יכול, אם לא תשלשל לי איזה חוט שמזכיר לי כל רגע מה התכלית. וכשאני מסתכל עליו, אני מקבל איזה כוחות. וזה הציצית, וביותר, פתיל תחלת בציצית שהוא בחינת עירר. הכתב הקבלה הרי אמר שזה הגדילה. הגדילה זה הקליעה של חוט התחלת מסביב ללבן. זה בדיוק הפעולה, זה הגדילים תעשה לך. זה החוט הזה שתאמור לאחוז כשהוא משתלשל מלמעלה. אז הפרשה שלנו מספקת לנו, בפרשת נשוא, איזה מין כלי שצריך בשבילו ענווה. לא יאמר אדם לעצמו, מה אני יכול, מה... לא, אתה לא יכול. גם הנזיר לא יכול. עיקר ההצלחה של הנזיר זה העזרה האלוקית שהוא מקבל, שבא לידי ביטוי בשיער. זה מה שקרה אצל שמשון, וברגע שהוא הסיר את העזרה, הוא פשוט התפרק, היא לקחה אותו, זהו. כי הוא נמצא בכאלה לחצים של אטמוספירות, שזה ברור שהוא ייפול. וכשהשיער חוזר, הוא חוזר לעצמו. וזה מה שקורה אצל הנזיר הזה, עיקר הנזירות היא השיער, וכשהנזיר מגדל את השיער, זה בעצם הביטוי ליד האלוקית שמחזיקה אותו בציצית ראשו, וכשהוא מסיים את התקופה, הוא מחזיר את הדבר הזה לגבוה, כי זה יתקדש. אנחנו, בהתמודדויות שלנו, הנזיר הרי פורש מהרבה מאוד דברים, אנחנו על אותם דברים שאנו אמורים לפרוש מהם, אנחנו נעזרים כל הזמן בציצית. תכף קיץ, חם. וכל זה, אנשים מתחילים כל מיני טריקים, ציצית רשת, ציצית זה, כל מיני דברים. ציצית, צמר, כמו שצריך, לא, ספרדים צמר, אשכנזים יכולים גם שער מיני בדים, אבל בעיקר עם פתיל תחלת, שהיא בעצם הביטוי של היכולת שלנו להיות נזירים, בלי להיות נזירים. הציצית הזאת. חזקו ואמצו, אחי ורעי.